אתם עם SBS בעברית. שלום לכם, כאן איזימן, וגם היום אני מביא ל-SBS בעברית יומן חדשות קצר של אירועי השבוע הזה לפני שנים. כרגיל, אציג את האירועים שעשו כותרות גדולות בזמנם, אזכיר מעט על מה מדובר, ובמקומות שיש בידינו הקלטות וקולות אותנטיות מההתרחשויות או בעקבותיהן, כמובן אביא קטעים נבחרים ומייצגים. במקומות אחרים רק אזכיר את האירועים ההיסטוריים שלצערנו לא תועדו על סרטי הקלטה, אבל נותרו בספרים ובזיכרון. נצא לדרך אל מחוזות העבר. השבוע בשנת 1954, בדיוק לפני 71 שנים, זכו ילדים ראשונים בארצות הברית לקבל את החיסון נגד שיתוק הילדים. זה היה החיסון שלימים נודע בשם החיסון של דוקטור ג'ונס סלק. 16 שעות עבודה ביום הוא עבד כדי לוודא שהחיסון אכן ישפיע ויהיה יעיל נגד מה שכינו כבר אז מגיפה של שנות ה-50. בעוד השבוע הזכירו בתחנות טלוויזיה בארצות הברית את העבודות שנעשו במרוצת השנה שקדמה ליום הזה, ליתר דיוק לשבוע הזה, שבו החיסון הועבר למזרק ומשם לגופם של ילדים. הילדים הראשונים שחוסנו היו ילדי בית ספר יסודי בפיטסבורג, פנסילבניה.
This is polio. The cruel centuries-old crippler of children, enlarged 77,000 times, these are actual polioviruses. To the University of Michigan campus came hundreds of scientists, hoping to hear the words that would signal the end of polio's long and ruthless reign of terror. Heading the medical men was Dr. Jonas Salk, whose polio vaccine had been tested and carefully evaluated. Then the historic announcement, the vaccine works, it is safe, effective, and potent. The tests proved it up to 90% effective in preventing paralytic polio. Someday, said Dr. Salk, a vaccine may completely eradicate the menace of polio.
ניצחון על הפוליו, אין ספק, ולימים נשאלה תחנת הטלוויזיה ששידרה את הקולות שהבאתי עכשיו, כיצד יכלו לדעת כבר אז, כשהחיסון רק יצא לדרך, שאכן יהיה זה ניצחון על המחלה, הרי עוד לא היו עדויות שהחיסון יעבוד ויצליח לדכא את התפרצות המחלה. התשובות שנאמרו והופיעו בעיתונים וגם נאמרו בתחנות רדיו רבות היו שמדובר אכן בתחושה גדולה שהחיסון יוכל לעזור. לכן יכלו להכריז בקול גדול על ניצחון, ואכן זה היה ניצחון. גם יומן הקולנוע של חברת מוביטון ייחד כתבה גדולה לאירוע.
Once the public health service authorizes its release, the polio vaccine can begin to protect American youngsters, including this boy, the president's own grandson, David Eisenhower. And now, like millions of boys and girls across the nation, David, too, is protected against paralytic polio. Free to play and enjoy the delights of summertime with the president, his grandfather.
החיסון נגד פוליו, מגיפת שיתוק הילדים, תקווה גדולה, השבוע בשנת 1954. ועכשיו 63 שנים לאחור אל השבוע בשנת 1962, השבוע שבו ארצות הברית רשמה הישג במרוץ לחלל. אמנם ארצות הברית לא הקדימה את ברית המועצות אלא פעלה בעקבותיה, אבל גם היא קבעה מקום בחלל והביאה וגם החזירה לכדור הארץ את האדם הראשון ששלחה לשם, אחרי שהיה הראשון שהשלים הקפה, למעשה שלוש הקפות של כדור הארץ. הגיבור האמריקני הראשון בחלל היה אסטרונאוט, קודם לכן טייס קרב, ולימים גם חבר בסנאט האמריקני, ג'ון גלן. כך נשמע הדיווח שעות אחדות לפני שהמריא, ליתר דיוק לפני ששוגר לחלל.
5 hours before he is destined to take a giant stride into history, Colonel John H. Glenn Jr. squeezes into his space suit. His smiling face belies the 10 postponements of his flight that have kept him grounded. Glenn prepares to go to the 11th deck. As clocks point to 6 a.m. Eastern Standard Time, the skies are beginning to lighten and a cool north wind rustles across the cape.
אז זה מה ששמעו ברדיו ובטלוויזיה בארצות הברית לפני שג'ון גלן יצא לדרך, והוסיף השדרן, נשמע מיד שהמפגש של גלן עם גורלו, כלומר השיגור אל מה שנחשב אז הלא נודע, התרחש 10 חודשים אחרי שהסובייטים שיגרו לחלל את הקוסמונאוט הראשון שלהם, יורי גגארין. גלן שוגר במשימת מרקור 6 בחללית שהוא קרא לה פרנצ'יפ 7, וזו שוגרה באמצעות המשגר אטלס ב-20 בפברואר 1962 בשעה 2:47 לפי שעון גריניץ'. אלפי אנשים צפו בשיגור מקייפ קנברל ומיליונים אחרים בטלוויזיה. כאמור, גלן הקיף את כדור הארץ 3 פעמים. זה לקח לו 4 שעות, 55 דקות ו-23 שניות. במהלך הטיסה תיאר גלן את מראה עיניו. הוא ראה סופת חול מעל אפריקה, גם סופת ברקים, ראה מלמעלה, ואת אורות העיר פרת' שבאוסטרליה, שתושביה כיבדו אותו בהדלקת אורות לכבודו. יומן קולנוע הביא כעבור יומיים את ההדים מהחגיגות לכבודו, מסע ניצחון שלו ושל סגן הנשיא ריצ'רד ניקסון.
New York City has designated this John Glenn Day. Broadway is Astronaut Way. As Gotham gives one of its memorable parades for the triple orbit space hero. 40-year-old Marine Lieutenant Colonel enters his name in the roster of the all-time greats who have been accorded this matchless acclaim in Manhattan.
הזכירו שהוא היה הגיבור הלאומי אחרי צ'רלס לינברג וקראו לו הנשר הבודד. רבים השוו את שני הגיבורים ואת שני המסעות. מסעו של גלן היה כמובן קצר יותר, אבל מסוכן יותר. למרות שבזמנו היו כמובן חששות שצ'רלס לינברג לא יצליח במסעו לבדו מעל האוקיינוס האטלנטי. עם שובו לכדור הארץ הפך ג'ון גלן, כאמור, לגיבור לאומי של ארצות הברית. אירוע אחר עכשיו, השבוע בדיוק לפני 60 שנה, את הכותרות הגדולות עשה עוד רצח בארצות הברית. זה היה הרצח של הנועם, פעיל זכויות האדם והמנהיג הרדיקלי של האפרו-אמריקנים, מלקולם איקס. האיש כונה לא פעם אחד האפרו-אמריקנים המשפיעים ביותר בהיסטוריה, אולי אפילו יותר ממרטין לותר קינג, שפעל בדרכי שלום. מלקולם איקס, מלקולם ליטל בשמו המקורי, התבטא במילים קשות מאוד נגד האמריקנים. השבוע לפני 60 שנה הוא נאם במפגש של ארגון האחדות האפריקני-אמריקני. מישהו בקהל צעק, קושי, תוציא את היד שלך מהכיס שלי. ובשעה שאיקס ושומרי ראשו ניסו להרגיע את המפריע, איקס נורה בחזה שלו. מיד לאחר מכן עלו על הבמה שני בני אדם נוספים וירו בו באקדחים, ופגעו בו, כך קבע הדוח הבליסטי, 16 פעמים. הנה דברים של עד ראייה מאותו אירוע השבוע לפני 60 שנה.
He raised his hand and a Muslim greeting. Salaam alaikum. At that point, I heard a rumbling behind me, and I'm sure everyone else did too, and I turned around in my seat to see what it was. Then we saw, like, I saw two guys standing up, and the next thing, my next impression, it all happened very rapidly, as you can understand, is of the gunshots. And I saw Malcolm had his hand up. He said, stay cool, stay calm, or something like that. And just then the gunfire went off and his hand was up. I remember this. I turned around quickly and the next thing I saw was Malcolm falling back in a dead faint.
כן, דיווח קצר ומדויק להפליא של מה שקרה שם. מלקולם איקס הוא עבר לבית חולים ושם נקבע מותו כשהוא בן 40. שלושה אנשים שנתפסו, כולם חברים בארגון שנקרא אומת האסלאם, הועמדו למשפט והורשעו ברצח. נחזור השבוע לשבוע בשנת 1958, מסע של 67 שנים לאחור ואלינו. הכותרת אולי שולית אבל מרגשת ומעידה בכל זאת משהו על הקדמה במדינת ישראל. הכותרת הגיעה מקיבוץ שדה בוקר ביתו של ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון. בצריף שלו בקיבוץ הותקן מכשיר הטלפון הראשון, וזאת הייתה סיבה לחגיגה וגם להביא עיתונאים עד לשם. עד אז קשה להאמין ולא ברור איך הצליח ראש הממשלה ושר הפיתחון להסתדר בלי אמצעי הקשר הזה. אמנם מרבית ימי השבוע הוא היה בירושלים ובתל אביב, בוודאי מאז ששב לראשות הממשלה ב-1955. אבל כאמור הוא זכה לטלפון והמכשיר הותקן בצריף 3 שנים אחרי שחזר לתפקידו. וכל זה תועד אצלנו ביומן החדשות שהגיש חיים יבין.
רשת רדיו טלפונית המקשרת את יישובי הנגב הרחוק נחנכה היום בשדה בוקר. התקנת הרשת עלתה 250 אלף לירות, והיא מקשרת 6 מיישובי הנגב עם יתר חלקי הארץ. משדה בוקר מגיעה כתבתו המוקלטת של חגי פינסקר, כתב יומן החדשות.
בשדה בוקר ירד הבוקר גשם. סיבה מספקת לשמחה ביישוב השוכן בלב האזור הצחיח הישראלי. שמחת הגשם נזדמנה לשמחה אחרת, לטקס חנוכת רשת הרדיו טלפון. ראש הממשלה, מר דוד בן גוריון, הגיב על ההישג.
בשם המקום והמקומות הקרובים לנו, אני רוצה קודם כל להודות לכם על שהבאתם לנו את הברכה המפוקפקת של רדיו טלפון. אני אומר מפוקפקת כי אחד התנוגות שלפחות היו לי בשבתי במקום הזה, שלא ידעתי מקללת הטלפון שהיא מבלבלת תמיד בשעה שהיא עסוק באיזה ספר או באיזה שיחה חשובה או לא חשובה. אבל כנראה אין מנוס, וטוב שיש גם אמצעי קול למדבר, אבל אני מקווה שזה לא יהיה קול קורא במדבר, אלא זה יהיה קול קורא למדבר.
בן גוריון על הטלפון, הקול שקורא לדבריו למדבר ולא במדבר. השבוע בשנת 1953, וזה חוזר אלינו שלושה ימים לאחר שפצצה התפוצצה בשגרירות של ברית המועצות בתל אביב, שבמהלכה נפצעה גם אשת השגריר, ברית המועצות מנתקת את יחסיה הדיפלומטיים עם ישראל. 1964, השבוע בדיוק, חוסר שקט באי השכן, קפריסין, וארבע שנים לאחר שזכתה לעצמאות, פורצת אש בין הטורקים ליוונים, זה היה בעיר לימסול, עיר הנמל הגדולה שבאי. 1971, אירוע כלכלי בבריטניה, אחרי 1,200 שנים, שבהן הייתה הליגה הבריטית מורכבת מ-240 פנים, הבריטים עוברים למטבע עשרוני, ומהיום ההוא, לפני 54 שנים, יש בלירה סטרלינג 100 פנים. ועכשיו, אל השבוע לפני 22 שנים, 2003. את הכותרת של השבוע עשתה כבשה אחת תמימה, דולי שמה. הכבשה נחשבת למפורסמת ביותר בעולם הצון, כפי שאמר אז שדרן רדיו. דולי הייתה, כזכור, הכבשה המשובטת הראשונה, שבאה לעולם ביולי 1996, משיבוט במעבדה ומהיריון אצל כבשה פונדקאית. ביומותה השמיעו את הקולות מיום היוולדה, ביולי 1996.
The headline on the other major news story today, to which we intend to devote some time, is very simple. Hello, Dolly.
A Finn Dorset sheep named Dolly sent waves of future shock around the world.
The first living, breathing clone of an adult mammal.
It's possible we're seeing a scientific explosion comparable to the atom bomb or the moon rocket or DNA itself.
For many, it was a case of science gone too far.
Are we acting more like the creator than creatures? Are we trying to play the role of God in all this?
Predictions multiplied about just what this breakthrough would bring.
אז היה שידור ביום היוולדה של דולי, ודיברו אז על הישג גדול לא פחות מגילוי ה-DNA ב-1953, גילוי שאזכיר בתוכניות הבאות, או המסע לירח. היו כמובן שחשבו שהמדע רץ רחוק מדי, ובעצם כל סטודנט בקולג' יוכל בעתיד, כך חשבו אז, לשבט בני אדם. דולי עצמה הספיקה להמליט בדרך הטבע שישה טלאים, אבל היא לא האריכה ימים, ומתה השבוע בשנת 2003, כשהיא כמעט בת שבע, אחרי שהורדמה. היא הומתה כדי למנוע ממנה ייסורים ממחלת ריאות שבה חלתה. כמובן הדגישו אז שלמחלה שאופיינית לכבשים שחיות בתנאי שבי, לא היה שום קשר לעובדה שהיא עצמה הייתה תולדה של שיבוט. דולי אגב סבלה גם מדלקת פרקים, ובעצם מהזדקנות מועצת או מוקדמת, וגם כאן שוב הוסיפו המומחים שזה ממש לא קרה בגלל הדרך הייחודית שבה נוצרה ובאה לעולם. על כל פנים, חודשים אחרי מותה הוצב פוחלצה של דולי במוזיאון המלכותי של סקוטלנד באדינבורו, וביומותה הביאו תחנות רדיו וטלוויזיה מעט מסיפור חייה. אחרי הכל, היא הייתה סלבריטאית, ידוענית.
Scottish scientist Ian Wilmot received the news he had been waiting for. Lamb number 6LL3 had been born.
First of all, I was immensely relieved that she was alive and apparently normal.
After the delivery, it was John Bracken's wisecrack that christened little 6LL3 with a name forever etched in the annals of scientific achievement.
I turned to my colleague and said, "The lamb has been created from mammary cells, and basically I thought it would be a good idea to call her Dolly after Dolly Parton." I don't think I need to explain any more than that.
דולי הכבשה, והיה מי שהכתיר את מותה באותו שבוע בשנת 2003 כסופה של אגדה. ובעניין אחר, השבוע בשנת 1978, בפעם הראשונה הסרט אסקימו לימון, סרטו של בועז דוידזון על המסקים. הסרט היה לאחד הסרטים הישראלים המצליחים ביותר, ממש סרט פולחן, שאחריו נולדו סרטי המשך. הסרט הזה היה להיט הגדול ביותר של הקולנוע הישראלי, ובו השלישייה הכי מפורסמת בקולנוע שלנו, בנצי, מומו ויודלה.
אף אחד לא רוצה לעזור לאישה.
אל תהיה מפחדת מסטלה. גברת סטלה לא אוכל ילדים.
אסקימו לימון, הצלחה קופתית מסחרת, ובין ההקרנה הראשונה, שבוע בשנת 1978, לדצמבר באותה שנה נמכרו בארץ 1,268,000 כרטיסים לקולנוע. בסך הכל נמכרו יותר מ1,350,000 כרטיסים. זה היה השיא של הקולנוע הישראלי. אחריו קזבלן, ואחריו במקום השלישי סלח שבתי. כולם סרטי פולחן, אבל אסקימו לימון היה מעל כולם. אז זהו, עד כאן יומן החדשות השבועי של מעט מחדשות השבוע בעבר. כאן איזימן, אני אשב בעוד שבוע עם עוד כותרות, סיפורים וקולות מהשבוע הבא, לפני שנים. שבוע טוב.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.